סיימתי איזה קורס תכנות, והם מקבלים עבודה ומשכורת ורכב וכל מה שצריך. אז קודם כל, ספרי בכמה מילים על קרן פורטלנד, למה זה מעניין אתכם כל הנושא הזה, ונצלול לנתונים.
אז קרן פורטלנד היא ארגון חברתי שמתעסק בפיתוח כלכלי, צמצום פערים, וההייטק הוא בעצם מנוע צמיחה מדהים שמייצר הזדמנות אדירה למוביליות חברתית ושילוב של אוכלוסיות בתעסוקה איכותית, ובעצם לגרום לכך שיותר אנשים יהיו אזרחים צרכנים ויהיו חלק מהמסיבה הזאת שנקראת הכלכלה הישראלית.
מיסודו של רונלד כהן, סר רונלד כהן, יש לומר.
נכון.
מוכר לנו בתקופה של קרן אייפקס, שהשקיע פה בתנובה בעוד כמה עסקים בישראל.
נכון. אז בעצם בשש שנים האחרונות אנחנו מתעסקים בהרחבת ההייטק לפריפריה. יש בפריפריה untapped market מדהים של עובדים מאוד מאוד מוכשרים, עם פוטנציאל אדיר, עם נאמנות אדירה, שהוא לא ממוצא, הפול הזה של העובדים. וכמובן, ההשלכות הכלכליות הרחבות של אי כניסה לתעסוקה בפריפריה ותעסוקה לא איכותית, מאוד מאוד בולט בצפון, עוד טרום המלחמה, וכמובן שהיום המצב בצפון מחריף הרבה יותר גם בזירה הזאתי. ואנחנו דואגים גם להייטק, ותכף נרחיב על זה, המשבר הזה שהתחלת לתאר, אני מאמינה, אנחנו מאמינים שהוא כבר קיים, הוא לכאורה נראה משבר רק של ג'וניורים, אבל הג'וניורים האלה שלא נכנסים, לא יגדלו להיות סיניורים, תכף נדבר גם על מאיפה הם כן מגיעים. בקרן פורטלנד הקמנו בעצם רשת של מיזמים חברתיים, אתרי הייטק בפריפריה, ששם החברות מקימות שלוחות, אמדוק, סאפיאנס, נובה, סולארג' מקימות שלוחות שלהן, של פעילות R&D, קור פעילות בפריפריה, ומעסיקות בהן ג'וניורים מעולים, שהיום הג'וניורים שאנחנו מכשירים בקרן פורטלנד הם AI Native Juniors, הם גדלו את הטכנולוגיה, ובאמת מביאים המון חדשנות וערך לחברות.
רגע, אנחנו מדברים על המשבר של הג'וניורים בהייטק בעצם מאז שהתחיל המשבר הנוכחי בהייטק, וביתר סט כשהוא גם הפך והגיע לישראל עם תוספת, כי היה את הבלגן סביב ההפיכה המשטרית שלא הסתיים, ומלחמה ובלגן שלם. אז אנחנו מדברים על תופעה שהיא עולמית, נכון? ובישראל יש לה עוד פקטור שמגביר בדיוק. אותה. נכון. אז איך אפשר אבל להילחם... כמה ישראל יוצאת דופן מבחינת העולם, ואיך נלחמים בזה במציאות שהיא באמת ההייטק הישראלי מאוד, מאוד מאוד שלוב במה שקורה בעולם.
כן, לגמרי. אז בעצם באמת, כמו שאמרת, זה התחיל ממשבר העולמי, ריביות, רוסיה, אוקראינה וכולי, התגלגלנו לתוך זה עם המשברים המקומיים שלנו שהם לא נפטרו ולא הסתיימו. ויש עוד חלק מאוד חשוב שגרם למשבר הזה, שהוא גם הפתרון של המשבר הזה, או מה שכן אפשר לעשות, הן ברמת הממשלה והן ברמת המעסיקים. שבעצם מה שקורה זה שחברות הייטק כן גדלות, וכן מעסיקות עוד עובדים. הן פשוט מעסיקות את העובדים האלה מחוץ לישראל. היסטורית, המתודולוגיה הזאת של העסקת עובדים מחוץ לישראל התחילה כבר לפני 30 שנה, בסוף שנות ה-90, בהתחלה רק חברות מאוד גדולות, רק QA, בדיקות מאוד מאוד פשוטות. עם הזמן התחום הזה מאוד התפתח, הוקמו דווקא ישראלים, הלכו והקימו חברות, היה שם כסף שבעצם נותנות שירותים, שירותי אאוטסורס לכל חברה.
זה קשור במידה רבה לפרוספריטי שהיה פה, שגרם נכון. לך שכל מי שסיים קורס של כמה חודשים, נכון, נקלט נכון. בקלות, קיבל שכר גבוה, גם דילג מחברה לחברה, והם הגיעו למסקנה שזה עולה להם הרבה מאוד, שכוח אדם פה מאוד יקר, ולכן העדיפו
נכון,
להשיג כוח אדם
באוקראינה, אותו.
בבולגריה,
בדיוק, הממשלות במדינות האלה עשו המון צעדים כדי למשוך את החברות הישראליות, ממוקדים ספציפית לחברות הישראליות, הטבות מס וכו', ובאמת המיקוד של המדינה בכל השנים האלה היה איך נייצר עוד היצע של עובדים עבור חברות ההייטק. אבל המגמה השתנתה, כמו שתיאר ציוון, והיום יש עודף אדיר של היצע של ג'וניורים בוגרים, מעל 20,000 ג'וניורים, כל שנה מסיימים 6,500 ג'וניורים את המקצועות האלה. בשנת 2024 נכנסו 360 ג'וניורים בהייטק הישראלי.
ג'וניור לצורך העניין זה גם מי שסיים מדעי המחשב ברייכמן?
נכון, נכון.
הוא ג'וניור, לא נכון. רק מי שעשה איזה קורס...
לא, אני בכלל לא מדברת על...
כך וכך חודשים או יצא מהצבא.
אני בכלל לא מדברת על בוגרי הבוטקמפים, שזה מוצר נכחד, הוא כבר לא קיים היום הבוטקמפים האלה, כי בוגר אוניברסיטת תל אביב או טכניון לא מצליח היום למצוא עבודה. אגב, גם כאלה שההורים שלהם בכירים בתעשייה שאני מדברת איתם ממש ברמה יומית, אין משרות, המשרות אינן בישראל, הן ברומניה, בולגריה, פולין, אודו וכולי, העלויות הרבה יותר זולות, והמכניזם כבר קיים, וזה הרבה יותר קל מיידי ומהיר לחברות
זה עד עכשיו היה הסיפור, אבל אחד ההסברים שאנחנו שומעים בזמן האחרון, זה שנכנסה גם בינה מלאכותית, ושורות קוד שפעם ג'וניור יודע לכתוב בעצמו, בהוראה קטנה לצ'אט GPT או לקלוד, או למה שזה לא יהיה, אתה יכול לקבל את אותה תוצרת, ולא לשלם על זה כמעט כלום.
אז פה יש שני צדדים למטבע הזה. אז קודם כל, AI ללא ספק, אנחנו רואים, מביא לקיפאון, עוד יותר אצל החברות שאומרות, רגע, בוא נראה מה קורה פה, גרפנו עובדים ב-2021, לא ניקינו בינתיים עורבות או לא מספיק, אנחנו יושבים על כמות גדולה מאוד ב-Headcount, בוא ננסה להבין מה קורה, והרבה מהחברות אנחנו גם רואים שאומרות, מצאנו את הדרך לפצח את הסיסטם עם ה-AI, אנחנו כל כך מוכשרים וחכמים, ולכן אנחנו נותנים לעובדים ללכת, אבל בפועל, דווקא רמת המיומנות של העובדים היום צריכה להיות הרבה יותר גדולה כדי לדעת להשתמש בכל הטכנולוגיות החדשות והפרומטים וכולי. וכן, בהחלט מי שנפגע באופן מיידי זה הג'וניורים, שאותם אף אחד לא רוצה ללמד. ויותר קל לקחת סיניור שעם 5 שנים ניסיון בפולין, מאשר ג'וניור שמגיע מהאוניברסיטה בישראל ועולה יותר.
אז יש לנו את הנושא של עלות כוח האדם בישראל, והמחסור האדיר שהיה פה בכוח אדם שגרם לעלויות השכר לעלות מאוד למעלה. יש לנו את הבינה המלאכותית, אבל יש עוד משהו אחד קטן. זאת אומרת, בכל העולם ראינו ירידה בגיוסים בהייטק, האם, ובכל העולם יש משבר ג'וניורים מהסיבה הזאת, והשאלה היא, האם אנחנו כבר בדרך החוצה, כי זה נכון שאנחנו הסתכלנו כולם על האקזיטים הגדולים שהיו, אבל הם בתחום מאוד מאוד צר. נכון. גם בסייבר.
נכון, בסייבר שהוא בטח לא פתוח לכל האוכלוסיות.
השאלה היא, הזמן עכשיו לדבר על התחלה של היציאה מהמשבר, למרות שכל מה שצמה פה הוא מאוד מטריד, הוא מתכתב עם הדוח של רשות החדשנות על זה שההייטק עוזב החוצה.
נכון, נכון. אז בעצם אני חושבת שאי אפשר לחכות שהיציאה מהמשבר תגיע, צריך לפעול ואפשר לפעול. עכשיו אם ניקח את ה-440 אלף משרות שהיום מחוץ לישראל, שהם כולם בחברות ישראליות, 440 מתוך 840, זאת אומרת רוב ההייטק הישראלי לא בישראל היום. כמו שאמרנו פעם, זה היה רק דברים אחוריים, היום זה ממש פיתוח.
הנתון הזה קצת מדהים אותי. מאוד. 440 אלף עובדים בחברות שהן ישראליות,
נכון.
עובדים בחול, נכון. אבל כמה מתוכם הם ישראלים שעברו לשם, עשו רילוקיישן וכו'.
אני לא יודעת להגיד, אני מאמינה שלא הרבה, בסוף הישראלים שעושים רילוקיישן, בדרך כלל עושים ממייקרוסופט, מגוגל, דווקא מהחברות הגלובליות.
אז חברות ישראליות הצליחו לייצר בעולם 440 אלף משרות, נכון. בתחום ההייטק, שרובם מרוכזות איכן, מזרח אירופה.
זה מזרח אירופה, הודו, פורטוגל, יוון, מדינות זולות יותר.
ואת רואה איזשהו, אני זוכר בזמנו שכשיאיר לפיד היה שר החוץ, הוא הציב איזשהו חזון, 1,000,000 עובדים בהייטק. והיה לנו איזה ויכוח איתו בעיתון, ואת יודעת, חזון יכול להיות דבר קצת מופרע ומופרך. אבל זה אחד העניינים, כלומר, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, יש פה כמות מוגבלת של אנשים, ויש הרבה מאוד סיבות למה לצאת החוצה, אגב, יכול להיות שגם המלחמה לכשעצמה היא סיבה לחפש עובד בולגרי שלא קוראים לו חודשיים או 5 חודשים בשנה למילואים.
נכון, אז דווקא בתחילת המלחמה היה מאוד החשש הזה, ואחד המגמות שרואים בחברות זה שבגלל שהעובדים הראו כל כך הרבה חוסן והפרודוקטיביות פה לא נפגעה, אז קרנם של העובדים הישראלים עלתה. אבל ברמה המספרית זה מאוד פשוט, הביקוש קיים. לא מאוד פשוט לעשות את זה, אבל זה שם. אנחנו מדברים על להסיט את המשרות לישראל, הביקוש הוא קיים. אם יש 440 אלף, בוא ניקח את ה-5% שהם עם הפרפורמנס הנמוך. הרי בכל חברה יש התפלגות נורמלית, זה לא משנה באיכות ובפרפורמנס של העובדים, זה לא משנה איפה היא נמצאת. אז אם ניקח את ה-5%, זה כבר מעל 20,000 עובדים, וזה כרגע
פותר
לנו את בעיית הג'וניורים, וזה השיח שאנחנו עושים בחברות.
את יודעת להגיד שזה אותה רמת שכר? תקחי את ה-5% הנמוכים.
אז זה מאוד מאוד.
הם עובדים ב-$600, פה הם רוצים $6,000, כמה?
חד משמעית. אז קודם כל, בעוד הוא אי אפשר להתחרות עם ה-$600, זה באמת לא נגיע לשם. אבל זה מה שאנחנו עושים בפורטלנד ב6 השנים האחרונות, יושבים עם מנהלי R&D, שאגב, הרבה פעמים הם לא על ה-P&L, וזה חלק מהקושי, הם רוצים את העובדים הכי טובים, מהר וכו'. והם ממש אינדיפרנטים לעלויות, עם המנכ״לים, עם CFO'ים וכולי, ואומרים להם, בואו נראה איך אנחנו מביאים, לוקחים באמת את הפרפורמנס הנמוך, סוגרים איזושהי פעילות קטנה בפיליפינים, מחזרים אותה לישראל, והממשלה יש לה חלק משמעותי בזה, שנקרא תמריצי מעסיקים, שבעצם הם מתמריצים.
אני אגיד לך למה אני צוחקת. אני צוחקת בגלל שעוד פעם, איני אינה צרה, ואני שמחה על כל אדם במדינת ישראל שמרוויח הרבה כסף, זה בסוף גם מעלה את מדדי הפריון. אבל יש פה איזושהי אמירה, אנחנו לא רוצים לשלם את שווי השוק שלנו, שהשוק הוא גלובלי, לא רוצים להרוויח את שווי השוק שלנו כשהשוק הוא גלובלי, אנחנו רוצים להרוויח משכורות שחלמנו עליהן כי המצאנו אותן. את יודעת, גם אנחנו רוצים כולנו להרוויח משכורות של חמש ספרות וגבוה. זה יש היצע וביקוש בשוק.
נכון, אבל...
הג'וניורים לא התאימו את הנכונות שלהם להרוויח, רבים מהם לא התאימו, זה לא נכון להגיד, אבל רבים מהם לא התאימו את ציפיות השכר שלהם למציאות בשוק, זה חלק מהסיפור.
אז אני חושבת שהיום זה פחות המצב, אני חושבת שהיום, ואני מקבלת אפילו אחרי השיחה שלנו, סמי, קיבלתי אס-אמסים מהורים של ילדים, הבת שלי סיימה מדעי המחשב בבן גוריון, תגידי לי מה לעשות, היום המצוקה ברמת הפרט היא מאוד מאוד גדולה, והם כן מוכנים להתאים את ציפיות השכר.
לא בטוח שאת צודקת בעניין הזה, אני גם קיבלתי רק שיחה אחת, אבל מישהו מהמילואים כזה שסיפר על הבת שלו שסיימה וכדומה, הוא לא אמר, אני רוצה שכר כזה או אחר בשבילה, הוא רוצה שהיא תכניס רגל בדלת. זה מה שהוא רצה. זה מה שאבא שלה רצה. הוא אמר, היא למדה 3 שנים, אני רוצה שתכניס רגל בדלת בהייטק. אני כבר סומך עליה אחר כך שהיא תתקדם ותעלה בסולם הדרגות.
דרך אגב, בגלל שאתה גם מכיר את מה שאני כותבת כל השנים, אני כן בעד שהממשלה תיתן תמריצים. כן. אנחנו מאוד בעד שההייטק הישראלי ירחיב את המעגל של אנשים שנמצאים פה, באמת בגלל שזה משרות בפריון גבוה. נכון. וזה טוב לכולנו. כן. לשבור את ה-300,000, להגיע הרבה יותר היעדים האלה. אבל צריך לעשות את זה חכם.
לא, לגמרי. אבל נשאלת גם השאלה הנוספת. אנחנו יודעים שחלק גדול מחברות ההייטק, המשקיעים, שהמשקיעים זרים, שבחרו פה להשקיע בישראל בגלל הכישרון וההמצאה וכו', לא בגלל ציונות. וכשהם מסתכלים ואומרים, טוב, חלק מהעובדים שלנו נמצאים בבולגריה או באוקראינה, אין לנו איזה עניין מיוחד שהמשרות האלה יעברו מבולגריה לישראל, ואז גם העלות שלהם תגדל פי 3 או פי 4.
לגמרי.
אז גם למשקיעים שם יש איזה עמדה שהיא מאוד חשובה, מדינת ישראל צריכה לעשות באמת שמיניות באוויר כדי שזה יקרה.
נכון, בדיוק. ובגלל זה אנחנו בנקודה מאוד מאוד מסוכנת. כי בסוף, בהתפיסה בהייטק העולמי, היא שאיכות האנשים בישראל היא מעולה. ולא סתם אנחנו סטארט-אפ ניישן, ולא סתם קיימות היזמויות, כי באמת יש פה טלנט מעולה. אבל צריך להביא ולהחזיר אותו לפה. עכשיו, מילה על מה אפשר לעשות ממש מחר בבוקר. אנחנו עובדים עם הממשלה בשנה וחצי האחרונות על שיקום הצפון. יש הרבה מאוד אנשים שנפגעו מן הסתם בצפון, לא התחלנו לדבר על נכי צהל, סטודנטים שנפגעו מעל 20,000 גם כבר, ומפונים ואוכלוסיות שצריך לעזור להם, וטלנט מעולה מהחברה הערבית, כמו שהתעסקנו איתו עד היום בפורטלנד, ששילבנו מעל 330 ג'וניורים. תמריצה המעסיקים צריכים לסגור או לצמצם את הפער שדיברת עליו סיוון בשנה וחצי הראשונות. זה הסוכריה שצריך לתת למעסיקים כדי להגיד להם, תשנו את הדרך שאתם מסתכלים. הג'וניורים, אני מסכימה עם סמי, הסתכלו על שכר נמוך יותר, אבל בסוף זאת נקודת המבט של הפרט. החברה, אם היא לא מסתכלת עליהם בכלל כשוק, זה המחט שבעצם אנחנו צריכים להזיז. הממשלה הולכת לתמרץ אחרי באמת הרבה מאמצים, ויש עוד אנשים נהדרים בדרג המקצועי בממשלה שאפשר לעבוד איתם, ובאמת הממשלה הולכת לתמרץ שיקום הצפון. הממשלה מבינה שאפשר, שבעצם כדי להקים אתרים צריך שגם סיניורים יהיו חלק מהדבר הזה, זאת אומרת לא רק כך ג'וניורים ובהצלחה, אלא סיניורים גם יהיו חלק מהדבר הזה. אנחנו בעצם ננגיש האבים שבהם יוכלו העובדים לעבוד, לא צריך להשקיע בנדלן, למרות שנורא רוצים להשקיע בנדלן, כי אז אפשר לגזור סרט, אבל יש באמת הרבה מאוד מבנים שכבר עומדים, ולא צריך עכשיו 5 שנים להקים עוד מרכז הייטק ולגזור סרט, ואחר כך הוא יהיה ריק, כמו לא מעט כאלה שכבר קיימים. ואז בעצם המעסיקים צריכים להסתכל, להגיד, אוקיי, איפה 5% עם הפרפורמנס הנמוך יותר? אנחנו מנגישים את המשרות האלה. זה יהיה הגיים צ'יינג'ר, ואנחנו נביא את העובדים הכי טובים שאפשר, AI natives, הכי נאמנים בעולם, לא ידרשו 24 טעמים של גולדה כשהשוק יעלה.
זה מצחיק, את אומרת AI natives, אבל אנחנו אומרים גם שה-AI הוא גם מחסל את המשרות האלה, אז זה מסתדר.
לא, לא דווקא, כבר כל הזמן מדברים על זה שמה שצריך לדעת זה לעבוד עם המכונה.
כן.
אבל זה יפה שהלכת ל-24 טעמי גלידה, כי זה כל מה שהיה לי כל הזמן בראש.
כן. עוד שאלה אחרונה לסיום, סיוון?
אני רציתי לשאול כמה את אופטימית.
אני אופטימית וצריך לעבוד. כשעובדים, אז אפשר לשמור על האופטימיות, ויש הרבה שאפשר לעשות.
נפרוש בסי, מה האמירה הזאת?
אנחנו נפרוש בסי, בעיקר אחרי שכבר תרגמנו כתבה מהניו יורק טיימס, שאומרת שהמשבר עובר לסיניורים, אז חייבים לטפל בג'וניורים.
אז רגע לפני שזה קורה. עינת מקמורי אהרון, תודה רבה.
תודה, סמי וסיוון, תודה.
על מה נדבר השבוע, גיא?
על כל מה שצריך כדי לשמור על הדמוקרטיה שלנו. לחשוף את האנשים, האינטרסים והרעיונות שחותרים תחתיה.
ובקיצור, על כל מה שמנסים להסתיר מאיתנו. אבל גם ניתן תקווה.
ואפילו נקנח בשיר. אני גיא רולניק.
ואני ענת ג'ורג'י.
ובהסקט שלנו, המרקרים, ננתח את הסיפורים שמאחורי הכותרות, מזוויות שלא תשמעו עליהן במקומות אחרים.
בואו להזין לנו באתר דה מרקר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. דה-מרקר, עובדים רק בשבילכם.
שלום ליניב קובוביץ'.
היי, שלום.
הכתב הצבאי של הארץ, 40 אלף חיילי מילואים קיבלו צווים להתייצב היום. קודם כל, תן לנו רק עדכון. כמה התייצבו?
זה 60 אלף בסך הכל בימים הקרובים, אבל אנחנו עוד לא יודעים כמה התייצבו, יוצאים מספרים, אבל מן הסתם אנחנו יודעים שיודעים משחקים עם המספרים האלה. יש הרי חיילים שכבר נמצאים במילואים, פשוט העריכו להם את את תקופת השירות בעוד 40 יום, אז מכלילים אותם בתוך אלה שכבר כאילו גויסו, אז אנחנו לא יודעים באמת כמה. מניח שנדע היום, אחר, את השיעור ההתייצבות.
אבל צריך להגיד, זה מבחן, כי אחרי שאנחנו מדברים על זה שבאמת קוראים להם בפעם הרביעית והחמישית, ואחרי שכבר התחייבו שהם לא יעשו יותר מ-70 יום, אז בעצם שברו את כל ההסכמות ואת כל ההתחייבויות, וגם יש פה מהלך שאנחנו רואים שהרמטכ"ל בעצמו מתנגד לו, כיבוש עזה, מהלך מאוד שנוי במחלוקת, התנגשות בין הדרג הצבאי למדיני, ועל הרקע הזה צריך להגיד, גם באים ומצפים שחיילי המילואים יתייצבו כרגיל, ולכן הצבא רואה את זה גם כמבחן למה? לרמת השחיקה, לרמת הציות, לרמת הלגיטימציה של המהלך?
תראה כמה ציניות יש במהלך הזה שאנחנו שמים את החיילים, את הלוחמים שלנו, שכבר מאות ימים, כן? שנתיים במלחמה, אנחנו עדיין שמים אותם באיזשהו מבחן נאמנות או התייצבות. בסוף זה קם ונופל על המחויבות של הלוחמים אחד כלפי השני, על הראות, על הצורך הזה להיות עם החברים ועם הלוחמים. יש כל לוחם יודע את זה, שאם החבר'ה שלך עכשיו בתוך עזה נכנסים למבנה שיש בו מחבלים, לך יהיה קשה מאוד לשבת בבית עם איזה קוסקול הקרב ולהסתכל על זה.
מדברת עם בן משפחה שקיבל זימון עוד פעם למילואים אחרי יותר מ-400 יום. יותר מ-400 יום, הבן אדם אמור להתחיל שנה שלישית באוניברסיטה, שנתיים ראשונות לא למד. והוא אומר, אם אני לא בא, אז החבר'ה שלי בצוות לא ייצאו להתרעננות, כי אי אפשר יהיה להחליף אנשים.
כן, אמר יונתן גפן שהוא שונא את המדינה ומת על הפלוגה, וזה באמת מה שמוביל הרבה מאוד חיילים.
זה מה שמחזיק היום את הצבא, והצבא, ולצערי גם הדרג המדיני, פשוט משחקים במשאב ה... שצריך לשמור עליו כמו, אני לא יודע איך צריך להתייחס למשאב הזה של הרעות. כל מי שהיה לוחם בצהל מכיר את זה, בסוף מגיעים, אני בתוך הצוות שלי אפילו, אתם יודעים, אז אחד הוא עורך דין, אחד הוא עיתונאי, אחד הוא שוטר, השני, לא יודע, נהג מסעית, וכל אחד מגיע ממקום אחר, והתאספנו בגיל 18, ואנחנו חייבים כל החיים אחד לשני, והמשאב הזה, הקסם הזה, שמחזיק את צהל, זה משהו שאסור לשחק בו, והם משחקים בו. זאת אומרת, אם זה יתפרק, בואו, רוב הציבור, כולנו רואים, עכשיו, מה זה צהל? צהל זה צבא העם, שעושים משאלים, לא יודע, סקרים. רוב העם לא רוצה את המלחמה הזאת, מעבר לכל העם, כמו שאמרת, גם הצבא, הבכירים בצבא לא רוצים. זאת אומרת, מה שמחזיק היום את הצבא, זה הרעות, ואם זה ישחק,
יניב, שחקים במשאב הזה משלושה כיוונים שונים. אחד, הנושא של לא מגייסים חרדים. השני, שמבטיחים לך שאתה תעשה 70 יום, בסוף אתה עושה 140 או 150 יום. והשלישי, שיש פה מהלך שהוא באמת שנוי במחלוקת, שהרמטכ"ל לא רוצה אותו. כלומר, מכל היבט שהוא אתה רואה שאם אתה חייל, אז אתה אומר, בסדר, החבר'ה והפלוגה והאחלה, אבל יש פה המון סימני שאלה שבאים ואתה יודע, מטילים איזושהי עננה על המהלך.
אבל יש לי שאלה קצת אחרת, כי אנחנו מנהלים איזה שיח שהוא שיח משוכנעים, באופן לא מפתיע שלושתנו ברמה מסוימת חושבים אותו דבר על הדבר הזה. יניב, יש חיילים שרואים את זה אחרת? יש במגזרים אחרים מסרוגים, הציונות הדתית, מתייחס על האירוע הזה אחרת?
אז אני אתייחס, אבל אני אגיד לך משהו על הציונות הדתית. כמו שאנחנו רואים בסקרים היום, אין את הציונות הדתית שהייתה ב-7 באוקטובר, אוקיי? אנחנו רואים שסמוטריץ' הוא בעצם לא מגיע לאחוז החסימה, הוא כמעט נעלם מהמפה הפוליטית, הציבור שלו, שאני נכנס לעזה, אז גם הכיפות הסרוגות, כן, מה שהציונות הדתית שהצביעו לסמוטריץ' לפני ה-7 באוקטובר, אוקיי? בבחירות האחרונות, הם כבר לא מזדהים איתו, אנחנו רואים את זה, הם לא מכירים בו, עכשיו הם מבינים שסמוטריץ' דוחף אותם לעוד מלחמה ולעוד מילואים, ומצד שני הוא תומך בחרדים, הוא תומך בהשתמטות, כל לוחם היום, כן, עם מה שאנחנו מגדירים הציונות הדתית, אותם לוחמים שנמצאים איתנו, נולחמים איתנו, מעובדים איתנו, מבלים איתנו, אנחנו חיים איתם, הם מבינים, ומי שעוד לא, אז חייב להבין, שאם אתה תומך בסמוטריץ', אתה תומך בהשתמטות, אתה תומך בפירוק של העסקים של החברים שלך, אתה תומך בפירוק של המשפחות של החברים שלך, העובדה שאתה בא להילחם איתם עכשיו בעזה, כי אתה מחויב להם, והרעות והאהבה הצבאי, זה אחד, אבל אתה, אם אתה תומך בסמוטריץ', אתה תומך בהשתמטות, ואם אתה תומך בהשתמטות, אתה תומך באותם חברים שלך, בזה שיתפרק להם העסקים, שהם לא יוכלו לסיים לימודים, שהוא יסיים את התואר שלו בגיל 30, אי אפשר להפריד את זה. לכן
אבל הרבה, אנחנו גם מנהלים, עכשיו... אנחנו מנהלים שיח שאומר די למלחמה, עשינו שנתיים, עייפנו, תחזירו את החטופים, תעשו הפסקת מלחמה, וכל אחד ממשיך את זה אחרת. אבל השאלה שלי מאוד קונקרטית.
השיח הוא לא שם, אבל אני חושב...
זהו, א', אם אתה רוצה תקן אותי, אני שואלת, אם יש מצב שנראה תנועת ארבע אמהות, אני עושה מרחאות בידיים, אתה לא רואה, סרוגות.
אז השיח הוא אפילו עוד לא שם. השיח הוא כזה, שאם באמת הייתה איזו תוכנית, או התכנות למבצע הזה, להתקפה הזאת, למלחמה הזאת, להחזיר חטופים, אני מעריך, לא יודע, אני מעריך שהיינו רואים אחוזי התייצבות גבוהים מאוד. הבעיה זה מעבר לזה שאנחנו רוצים לסיים את המלחמה, שנשחקנו, שהצבא כבר לא בקשירות, שאנחנו במצב הכי קשה. הבעיה שלא מאמינים במטרה, במשימה, המשימה שנתנו להם לא תוביל לתוצאה שרוצים אותה, וזו הבעיה, זה עוד מעבר לזה שאנחנו רוצים לסיים את המלחמה. אנחנו נכנ... אם היו אומרים להם, תקשיבו, תיכנסו עכשיו, תכבשו את עזה, וכל החטופים ייצאו,
כן, אנשים עוד היו איתך. יותר גדולה, כן.
אבל, נכון, עכשיו יש עוד דבר, בואו, הצבא לא מדבר אותו דבר. נכון שהרמטכ"ל בשבועיים האחרונים, נפל לו הסימון, גם ל... לא רק לרמטכ"ל, אוקיי? לכל ראשי מערכת הביטחון, מוסד, שבק, כתבה, בשבועיים האחרונים נפל להם הסימון, נתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה, וזה לא משנה איזו עסקה תהיה, זה לא משנה מה יקרה, נתניהו רוצה זמן, נתניהו רוצה לשמור על המקום שלו, על הכיסא שלו, על המעמד שלו, רוצה לשמור על הממשלה הרקובה הזאת, ולכן הוא רוצה להיכנס גם במחיר של חללים, שנאבד שם את, שנאבד שם את החטופים, וחלקם ימותו. זה לא, אנחנו לא בשביעי באוקטובר, חלקם ימותו גם מהזמן, גם אם לא נפציץ אותם, הם ימותו כי השומרים שלהם יברחו. לכן, ברור לכולם, שלא כולם מדברים אבל באותה שפה.
כן, אבל יש גם, לא, אבל, יניב, אבל יש גם כאלה אמירות שחלק מהאנשים במטכ"ל כן רוצים כיבוש
נכון,
של עזה,
אלוף פיקוד דרום, תומך בזה. כן. אלוף פיקוד דרום תומך במלחמה הזאת. אלוף פיקוד דרום, הוא היה ראש אקה בשביעי באוקטובר, הוא ראה מהצד את המלחמה הזאת, הוא חשב שאפשר לעשות את זה יותר טוב, הוא חשב שצהל הוא רופס ולא מספיק התקפי, הוא חשב שירון פינקלמן, קודמו בתפקיד, לא יודע לעשות את העבודה, ואם הוא רק יגיע, אז אנחנו נוכל לעשות את הכל הרבה יותר טוב, והנה הוא הגיע, וכשהוא הגיע ויצא למבצע המיותר ביותר שצהל עשה בשנים האחרונות, כן, מרכבות גדעון, אני ישבתי מולו ושאלתי אותו, כמה זמן אתה צריך כדי לעמוד במטרות? אותו, את יניב אסור באופן אישי, הוא אמר לי חודשיים, אנחנו אחרי ארבעה חודשים, לא עמדנו באף אחת ממטרות המלחמה, איבדנו עוד 50 לוחמים, יש לנו עוד 100 הורים שקולים, מאות אחים שקולים, צעירות שאיבדו אהבת נעורים, אנחנו מפורקים ועייפים, אין לנו את הציוד, הוא לא עמד במשימה, הוא לא עמד בזמן, הוא לא עמד במטרות, הוא הכניס אותנו ורוצה להכניס אותנו הלאה, מתוך איזה, אתם יודעים מה, אני כבר, במהלך השיחה הזאת אפילו נדרשתי ככה, מצאתי צורך להתנצל בפניו, כי באמת, דיברתי ככה באיזשהו לט כזה, שאמרתי לו שאני מצטער על איך שדיברתי, אבל בואו, הבן אדם פשוט לא איתנו, הוא לא איתנו.
יניב, אבל אולי דווקא בגלל שמרכבות גדעון נכשל ולא השיג את המטרה, לפעמים המוטיבציה הכי טובה לבוא ולעלות שוב על המגרש, אחרי שנכשלת, לאו דווקא אחרי שניצחת. ולכן הוא נמצא פה באמת באיזה מלכוד, שבגלל שהמבצע הזה לא השיג את המטרה שלו.
לא הבנתי, אז על הכבוד שלו אני צריך להכניס את החיילים שלנו עוד הפעם.
לא בהיבט של כבוד, בהיבט של ניסיון בכל זאת להשיג את המשימה.
אבל לא יודע, לנו מספרים שמבצע... בואו גם נזכור שלא הוא בחר לעשות את זה.
לנו מספרים אבל שהמבצע הצליח. עמד ראש הממשלה ואמר, אנחנו משמידים את חמאס, הוא בהיסטריה, הוא בלחץ. עמד הרמטכ"ל ואמר, השגנו את יעדי המלחמה הזאת, כן, של מרכבות גדעון, ושר הביטחון יצא והציר. שיראו לנו, בסוף אפשר למדוד את זה. גם מלחמה אפשר למדוד, יש לה מטרות, השגת או לא השגת, עמדת ביעדים, לא עמדת ביעדים, עמדת בזמנים, לא עמדת בזמנים. אני בטירונות שלא הייתי עומד בזמן בעשר שניות, הייתי מקבל שבת. מה מקבל אלוף פיקוד שמכניס למלחמה, לא עומד בזמנים, לא עומד במטרות, לא משיג אף מטרה שהוא רצה, לא יודע, על מה הוא מקבל על זה? ויש לנו 50 חללים, על זה הוא לא מקבל כלום, אני קיבלתי שבת על 10 שניות זכור.
יניב, אני רוצה לקחת אותך לשורה התחתונה. האם אתה חושב, אמרת הרעות יותר חשובה, בגלל זה אנשים באים, האם אתה חושב שגם בסיבוב הזה הרעות תשחק תפקיד ואנשים יתייצבו, או שאנחנו נתחיל לראות בצורה הרבה יותר מסיבית אנשים מדברים ברגליים? דרך אגב, לא בגלל שזה סרבנות או משהו, אלא מהסיבה הכי הכי פשוטה של אינני יכול עוד.
הרעות הזאת זה לא איזה משהו שנבנה ביום אחד והוא לא מתפרק ביום אחד, זה שותפות גורל, ושותפות גורל כזאת היא לא מתפרקת מהר. מה שכן, בוודאי שזה יכול להתפרק, לאו דווקא בגלל, אתם יודעים, לא בגלל אם זה יביא חטופים או לא יביא חטופים. בסוף אנשים צריכים להבין, יש משפחות שקורסות, ואתה כחבר, שאתה רואה את המשפחה שלו קורסת, אתה רואה שהוא עומד לפרק את המשפחה, שהעסק שלו מתמוטט, שהוא כבר לא יכול נפשית, אתה בעצמך תרצה להוציא אותו משם. ולצאת, בדרך כלל יוצאים ביחד. אנחנו נתחיל לראות בקרוב מאוד, לדעתי, מילואים ניקים שיוצאים החוצה והולכים במקימים מעלים מול הקריה. לדעתי זה יהיה בשבוע שבועיים הקרובים, אנחנו כבר נראה למילואים ניקים שמגיעים עם מדים, מקימים מועלים בקריה, זה כבר מתבשל, זה קורה.
אתה אומר את זה כהשערה או כמידע מודיעיני
שלך? לא, אני אומר ידיעה.
כן?
ידיעה. כן, כן, בשבועיים הקרובים יש מאות מילואים ניקים שכבר חתמו, והעסק הזה מתחיל לרוץ, והולכים להקים מעל מול הקריה שם בסרונה או משהו כזה על המדשאות מול, די, נשבר להם.
כן.
זה להכניס אותם למלחמה שהם לא רוצים בה, אבל יותר מזה, אתה מסתער עם המפקד שלך, שאתה יודע שהמפקד שלך לא מאמין במטרה הזאת, זה כמעט,
כן, נכון.
אתם יודעים, במובן מסוים זה כמעט תפרה של כל האמון בין מפקד ללוחם. שאני אחריך, אחי, באש ובמים, מתי שתסתער אני איתך. אבל אתה תמיד תיקח ותסתער במקום שאתה יודע שזה לביטחון המדינה, וזה לביטחון אזרחי ישראל, וזה לטובת המדינה. וזה לא קורה עכשיו, וזה הפרה של הסכם הכי, הכי בסיסי בין לוחם למפקד.
זה כאילו שיחה שידענו מה תגיד, אבל כמו שאמרתי לך הרבה פעמים מאז השבעה באוקטובר, כשרמתי לך טלפונים, עוד פעם שברת לי את הלב. יניב, תודה.
תודה, תודה רבה.
ביי ביי.
שלום לפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום.
שלום סיוון וסמי.
אהלן.
אלינו אותך לשידור, כדי שאני אשאל אותך מה אתה עושה מחר ביום שהתפנה לך, כי מבחינתי היית אמור מחר לשבת מול השידורים של בגץ או בבגץ עצמו ולעשות לייב בלוג, אבל לא יהיה דיון בנושא היום השיט. מה התוכניות שלך?
אכזבה גדולה.
כן.
אכזבה גדולה, אני עוד לא יודע, אני לא כל יום מתפנה לך יום שלם מכל התוכניות, נכון, אבל אכן בשעת ערב מאוחרת אתמול, תשעה שופטי בגץ פה אחד החליטו לבטל את הדיון, שהיה אמור להיות בתירות נגד הליך ההדחה של היועץ המשפטית לממשלה, מהסיבה הפשוטה שהממשלה לא הגיבה. פשוט לא הגיש עמדה.
זה בסדר לא להגיש עמדה? זה כאילו, אתה יודע, זה החלטתי לא לבוא היום לעבודה.
קודם כל, כשבגץ דורש מהממשלה להגיש עמדה, אז בדרך כלל הממשלה באמת מגישה עמדה, בוודאי באירוע מהסוג הזה. זה חסר תקדים במובנים האלה. מבחינה משפטית, בדיונים רגילים, אם צד מסוים לא מתייצב, אז למשל אם התובע מגיש תביעה ולא מתייצב לדיון, אז התביעה שלו נדחית, ואם הצד הנתבע לא מתייצב לדיון, אז התביעה מתקבלת, או כמעט תמיד מתקבלת בצורה כזו או אחרת. בבגץ הכללים קצת שונים, כי תמיד הצד שכנגדו מופנות העתירות הוא המדינה או רשויות מנהליות, ולכן בגץ לא ממהר להגיד, טוב, קיבלנו את הכל, כל העתירות מתקבלות וקובע שורה תחתונה, וגם פה לא עשו את זה, אבל בהחלט אותתו.
אבל אנחנו יודעים מהי העמדה של הממשלה. הממשלה לא רוצה את היועמ"שית הזו, היא איבדה בה את האמון, היא חושבת שהיא לעומתית, שהיא לא נותנת להם לעבוד. את העמדה שלהם אנחנו יודעים. העמדה שהם היו צריכים להציג לבגץ זה למה הם בחרו בהליך X ולא בהליך האמיתי, המקורי, דרך המלך לצורך העניין?
זה הסוגיה המרכזית במחלוקת בדיון הזה. יש גם בקשות לצווים מצווים שונים, אבל השאלה המרכזית במחלוקת היא חוקיות הליך ההדחה שימצא הממשלה, כלומר המין הנתיב העוקף הזה, שאומר אם לא הצלחנו להקים ועדה ציבורית מקצועית שתקבל את ההחלטה שאנחנו רוצים, אז נקים ועדת שרים ונתייעץ איתה, ואם היא אומרת שצריך להדיח את
היועץ. אבל גם את הדבר הזה, אם אני לא טועה, שר המשפטים יריב לוין גם הסביר באיזשהו מכתב לבגץ, אמר, חבר'ה, לא הצלחו להשיג שרי משפטים, יועצים משפטיים לממשלה לשעבר, שישבו בוועדה, ועדת גרוניס, ויכשירו את ההליך הזה. לא הצלחנו, אז אנחנו ממשיכים הלאה עם הליך אחר. כלומר, העמדה הזו כבר ניתנה לבגץ.
זאת לא הייתה עמדה אפרופו הדיון הזה, אלא יש כל מיני שלבים בהליך בגצי, כי קודם כל ביקשו הרי לעצור את עצם ההליך, ושם הגישה שר את העמדה הזו, הגישו השרים למעשה, זה היה לוין ושיקלי, ועכשיו דנים לגופו של עניין, ולגופו של עניין נותנים לצדדים הזדמנות להגיש את התגובה במלואה, להתמודד עם כל הטענות המשפטיות, גם כל צד יתמודד עם הטענות של הצד השני, והשופטים יראו את כל העמדות האלה, והתקיים הדיון לגופו של עניין, ברכב של 9 שופטים, כי חשבו שזה מספיק חשוב, וגם הייתה שאלה הרי של עיתוי, קבעו מועד די דחוף, ומזה פה הממשלה בעצם פשוט נעלמה.
אבל זה בדיוק מה שהפריע לי במה שאמרת עכשיו, כי אם היית שולח לי את זה כתור כתוב, אז הייתי עוצרת על דנים לגופו של עניין. כי ממה שאני רואה בצד, ולא נעים להגיד, בעיקר בטוויטר, נשאלת השאלה אם הממשלה בכלל דנה לגופו של עניין, או שהכל הופך להיות מאבק ניגוח.
אני חושב שזה ברור שהממשלה עשתה הליך פוליטי, המציאה הליך הדחה פוליטי וקיימה הליך הדחה פוליטי והדיחה את היועצת לשיטתה בהדחה פוליטית, ועל זה, זה, זה גוף הדיון.
זה ברור לנו, אבל באה הממשלה ואומרת, איתה אני לא יכול לעבוד, מה אתה רוצה שאני אעשה?
אז הממשלה עוד לא אמרה את זה, כי עוד לא היה הדיון הזה, וגם על זה אומר בגץ, תראו, לפני שאתם ממציאים את הכללים, יש טכניקה שאתם צריכים ללכת על פיה, ואם אתם לא יכולים לעשות את זה, תנמקו בנימוקים שהם מקובלים מבחינה משפטית, לא אני לא מצליח לנצח את המשחק, אז אני אחליף את השופטים ואת הקהל, תנמקו בנימוקים שהם מקובלים משפטית, איך אתם משנים את ההליך בצורה שגם עולה בקנה אחד עם תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנקבע כל מיני ועדות לאורך השנים, ובמיוחד בוועדת שמגר, שזה אומר שזה שומר הסף מספר אחת של הרשות המבצעת. לא יכולים להחליף אותו רק כי הוא לא מסכים. אפשר להחליף אותו אם באמת יש נעשה תהליך אותנטי של ניסיון לעבוד איתו, של החלטות שלא מצליחים לקדם מולו, ואז צריך להחליף אותו, וזה לא נעשה. והשופטים אמרו אתמול פה אחד, וזה חשוב, כי יש שם גם לא מעט שופטים שהם בזירה, בצד השמרני של המפה, פה אחד הם אמרו לממשלה, אנחנו ממליצים לך ללכת בנתיב הרגיל של ועדה ציבורית.
כן, עכשיו עידו, אני חייב להגיד, גם אתה, ובעצם כל משפטן ששמעתי במהלך החודשים האחרונים, שהתבקש לרשן את עמדת בגץ, ומה בגץ יגיד, כולכם באמת הייתם משוכנעים לחלוטין שזאת תהיה עמדת בגץ, שבאמת הממשלה בחרה פה בהליך לא תקין, ואם היא רוצה להדיח את היועמ"שית, שתתכבד ותלך לוועדת גרוניס. ואני תוהה, אם כל המשפטנים אמרו את זה, וכולם ידעו את זה, וזה היה כל כך ברור, אני משער שגם ליריב לוין זה היה כזה ברור, והשאלה, למה בכל זאת הוא הלך על ההליך הזה, ופה זה כבר גולש כמובן לפרשנות משפטית, אני מניח שהוא רוצה להציג את הלאומתיות הזו, את אנחנו נגד כל העולם, והיומשית נגדנו ובגץ נגדנו וכו', כדי ללכד איכשהו את המחנה שלהם. השאלה אם אתה רואה את הדבר הזה קורה.
אני, קודם כל, אני חושב שאנחנו לגמרי מחוץ לפרשנות המשפטית. אנחנו מסתכלים על ההתנהלות של הממשלה הזאת לאורך תקופה ארוכה, והיא מאתגרת את גבולות החוק כל הזמן. איפה שהחוק שותק, היא עושה מה שהיא רוצה, ובמיוחד גם במקומות שבהם החוק לא אומר שום דבר, כי זה פשוט נורמות נורמליות במדינה דמוקרטית מתוקנת, והממשלה הזאת מעדיפה להגיד שלא, כמו למשל החלפת המנעולים המפורסמת של יריב לוין במשפטו.
שדרך אגב, התהפכה עליו ועל כל השרים, כי עכשיו קמו באוצר ואמרו, חברים, אתם לא יכולים להחזיק שחות בתל אביב, אתם אמורים להעביר את הלשכות שלכם רק לירושלים, ויש אופן ספייס, תעבדו משם.
בסדר גמור, נראה לי שיריב לוין, זה תשלום קטן מאוד מבחינתו, לעומת ההישג של לעצבן את היועצת, ולאתגר את בגץ בשאלה, האם צריך להוציא עכשיו צו, כדי שהוא ייתן למפתח ללשכה. אני חושב שההתנהלות של הממשלה היא לא התנהלות שמונעת משיקולים של איזה פרוצדורה משפטית ואיך אנחנו ננהל את ההליך הזה בצורה הרבה יותר מתוחכמת. הרי מה שהרוויחה כאן הממשלה, ואני אתפלא מאוד אם בשבועיים הקרובים היא תודיע לבגץ שהחליטה ללכת לוועדה ציבורית, הדיון הבא שנקבע, אם יהיה בסוף אוקטובר, ולכן יש לנו עכשיו כמעט חודשיים, שבהם אנחנו נראה שוב ושוב אירועים כמו איתמר בן גביר אומר שהוא מוציא נוהל, היועצת אומרת לו הנוהל לא חוקי, הוא אומר לה לא מעניין אותי, אני הולך לעשות את זה. שלמה קרעי מוציא מכתבים, אל תקשיבו ליועצת, היועצת אומרת, רגע, בגץ קבע בצו שאני עדיין מחייבת, הממשלה אומרת לא. הכאוס הזה הוא כאוס שמאוד מאוד נוח לממשלה.
כן, וצריך להגיד שגם יש לממשלה את היכולת למרר לה את החיים, ליועצת המשפטית לממשלה. מצד שני, הממשלה עדיין זקוקה ליועצת בשלל סוגיות אחרות שהן לא שנויות ומחלוקת, אלא דברים שקשורים לניהול המלחמה, למצבי חירום, כאלה ואחרים.
וזה אגב קורה, היועצת כותבת בעמדה שהיא הגישה, היא הגישה עמדה, כן, יומיים לפני הדיון היא כותבת, יש נושאים שבהם הממשלה הזו, בגלל החריגות שלה והקיצוניות של ההחלטות שלה, אנחנו לא מסכימים, אבל יש הרבה 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 יותר נושאים שבהם אנחנו פועלים ביחד ומשתפים פעולה, ואני עושה את העבודה שלי. היא אין לה את הפריבילגיה לעשות חרם כמו שיריב לוין עושה, היא צריכה לעבוד.
אני מכירה פרשן משפטי מאוד מוצלח שטוב במילים שהיה אומר על זה שהיועצת רצה ואומרת, אבל אני גם בסדר, אני גם בסדר.
זה דווקא אמרה עידית סילמן.
זה עמדה עם עידית סילמן.
כן.
אם אתה מסתכל קדימה, מה התחזית? המשך קרבות הטוויטר?
חד משמעית, כן, וגם המשך ההתגוללות ומרור החיים של של היועצת כל עוד אפשר, עד למועד הבא של הדיון, וכולנו ככה במתח בשאלה האם באוקטובר תגיש הממשלה את עמדתה.
תדע לך שאם אני הייתי היועצת המשפטית לממשלה, אני הייתי מגישה תביעה נגד המדינה על התאמרות בעבודה.
זה רעיון מעניין.
כן.
נכון?
כן,
האמת זה מה שהם עושים לה.
האמת שאפשר להגיש בכלל גם תביעה נגד יריב לוין, שהממשלה מתערמרת בציבור.
כן, לא עבר חוק ההתאמרות, בואו נזכור, זה בסוף לא חוקק. עידו, תודה רבה.
תודה, עידו.
דרך אגב, אני מצפה ממך לטור על משהו, תמצא על מה לכתוב, זה לא שיום רביעי נהיה יום חופש.
ידעתי שהביטול הזה לא ישחרר אותי משורה.
עלה לך ביוקר.
כן.
תודה, עידו.
תודה לכם.
תודה.
גם עד כאן האינטרסנטים להיום, נגיד תודה למאי בניסן, דן ברומר ורן דינר שעורכים אותנו, נגיד תודה לך, סימן קלינבל, שהתארח פה.
תודה, סמי.
תבואי כל יום.
תוריד אותי קצת מהמשרד שלי.
בהחלט, את לא צריכה לשבת שם, במגדל השן שלך. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום, ביי ביי.